אז עוד קצת על רגשות. כשחשבתי היום מה בעצם אפשר להגיד על הנושא של לעבוד עם רגשות בדרך הזאת של מדיטציה ומה שמתאפשר בריטריט, מה שעלה לי זה שלמעשה כבר הכל כבר אמרנו. למעשה המודל וההסבר והגישה פשוטה וכבר חזרה על עצמה. כבר הגשנו את זה אתמול והיום. וכשלא נותר, ברגע שניסחתי את זה ככה לעצמי, עלה לי ש... דווקא בגלל, זאת אומרת, לצד הפשטות, האמת שאולי אין משהו יותר קשה באמת להיפתח אליו. וזה מהגדולים ולקטנים ומהמנוסים מאוד ועד המנוסים עוד יותר. זה... כמו שפמה צ'ודרון, מורה לדארמה שסנדיה הזכירה אתמול, אומרת יש מין אי הבנה אוניברסלית בין בני האדם וגם חיות, שבעצם הדרך הטובה ביותר לחיות זה פשוט להימנע מכאב ולחפש נוחות. ואנחנו לא מבטרים כל כך מהר על תדר העמוק של ההבנה הזאת. ולכן, גם שמה שאני הולכת לשתף לא יהיה חידוש רעיוני במיוחד, הצורך של זה, של השינון, של לשמוע שוב ושוב, הוא קיים אולי יותר מכל נושא מתוחכם הרבה יותר. אז לצד ההתניה הזאת של... להימנע מהכאב ולחפש את הנוחות, באמת בדרך של האדם יש הצעה לבדוק דרך אחרת לחיות, שיש בה הרבה יותר טוב, שיש בה יותר עניין, שיש בה יותר סקרנות, הרפתקנות, שיש בה יותר שמחה. וזו דרך שמשאירה אותנו, מעודדת אותנו להישאר עם הסקרנות, ולא משנה אם הטעם הוא מר או מתוק, טעם בפה. פמה צ'ודרון מספרת שהרבה פעמים אנשים, ככה בתור דוגמה של מהגדולים, שהרבה פעמים אנשים באים ואומרים לה, רציתי לקבוע איתך שיחה, רציתי להתקשר, רציתי... להגיע אלייך, ואומרת, למה לא הגעתם? רצינו לחכות עד שנהיה אסופים יותר, מאופסים יותר, שהדברים יהיו פחות סוערים. אז היא אומרת להם, אם אתם כמוני, אז פשוט אומר שתחכו לנצח, לא תגיעו בכלל. כי ככה אני בנויה לפחות, אני still crazy after all these years. ומשהו בא סוג של השראה של מאסטר שמבין ומעביר אלינו בכל התדרים של ההבנה שאנחנו לא נפטרים מהזרם הזה של הלא נעים, שזה לא מהות הצמיחה הגדילה או ההבנה או הדרך האחרת הזאת שחיים בה. ואת זה אין, אפשר לשמוע את זה שוב ושוב, חשוב לשמוע את זה שוב ושוב. כי חוזר ומסתתר האמונה הזאת, כשבאמת נבין את הדברים, כשבאמת יהיה לנו מיומנות עם התרגול הזה, עם הדרמה, עם החיים שלנו, עם המערכת יחסים שלנו, עם הלא משנה מה האתגרים ומה העיסוקים, אז זה יעלה על הגל הירוק. לא, כבר לא יהיו התנודות האלה. אבל העמדה הזאת היא באמת סוג של דיכוי והכחשה של 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 מהות החיים העשירים והמגוונים. אז כאן ההזדמנות גם לראות קצת מה הדפוס, אם זה, ואולי כל הדפוסים, אם אנחנו יותר בדיכוי או יותר בביטוי, יותר בלהחזיק קצר, או יותר בתחושה שסוסי פרא מובילים אותנו ככה כל פעם שהדברים מגיעים עם עוצמות. אז אני חושבת שיש טעם להחזיר אותנו לשיחה של מה זה התרגול בכלל, בלי יחס לרגשות. שבזה כל אחד יש איזשהו ניסיון, וכמו שממש על ההתחלה, כשאנחנו מכירים את התרגול של הסמטה, של לחזור לנשימה מכל מקום, מציפורים ומגירודים ומתכנונים ומפנטזיות ומכל דבר, וזה יוצר סוג של חיכוך, העצם האיסוף הזה מכל מקום וחזרה, אז החיכוך של לחזור לרגש הוא כמו פשוט דבר הרבה, עם הרבה יותר עוצמה, כי הבריחה היא הרבה יותר שגורה בנו. וכמו שמהדגש הזה של לחזור לנשימה אנחנו נפתחים, אנחנו שומעים ואנחנו מתרגלים ויפאסנה, את היכולת באמת לראות כל דבר ולהבין שלא חייבים להעדיף רק את השקט של לחזור לנשימה, ושזה רק כלי אחד או פן או היבט אחד, ושהיבט אחר זה להביא את היציבות הזאת של בכלל היכולת שלנו להסתכל ולהכיל ולראות ולהיות עם הדברים, ולהביא את זה לכל דבר. ואני חושבת שכמעט אין מתרגל שלא חווה באיזשהו חלק של הרומן עם התרגול הזה התמודדות עם כאב פיזי, שזה אני חושבת נותן מודל מאוד קרוב לעבודה עם רגשות. אולי בריטריט הראשון, או ברגע שקצת יותר ישבנו, אז היה את המשהו, את הברך או את הכתף או את המשהו שלא הסתדר, ויש את ההתמודדות המכנית, כמו שאנחנו מכירים גם בחיים, להגביה, להוריד, לשים, להניח, לשנות. והיה איזה רגע שזה לא, שמצינו, ושזה לא הביא תועלת, והיה את החקירה, מה לא בסדר, ומאיפה הלא בסדר, וממתי הלא בסדר, ואיך אפשר, איזה דברים להתחיל לעשות פילאטיס ולהתחיל לעשות זה ולהתחיל לעשות זה, וגם מה השורש, השורש הרגשי והשורש הפיזי והפציעה, כל הדברים האלה, ואולי היה לנו את הברכה הזאת של להגיע לרגע של טוב, אין מה לעשות, מצינו את כל הסיפורים ואת כל האסטרטגיות, ועכשיו אולי נקשיב להנחיות של הויפאסנה ונסתכל על התחושות האלה. ופימפום ולחץ וצפיפות והשתנות וכל הדיבור וכל המופע, ואכן זה יותר נסבל, זה באמת יותר נסבל, זה באמת מאבד קצת מהכל תרת המבהילה, המביטה הזאת של כאב, ויורד לרובד משתנה של תחושות שקודם כל הן כן נסבלות. בהסתכלות הישירה עליהן הן כן נסבלות והן כן משתנות. וזה לא פותר, זה לא כמו הפנטזיה הזאת, אוקיי, הסתכלנו, עשינו את זה, עכשיו אפשר אולי, לא בהכרח, לא בהכרח. עולם ומלואו, עם הדבר הזה, אבל ירד מאיזשהו מימד של משהו שאי אפשר לשאת אותו באמת, למשהו שאפשר להזמין אותו אל המכלול של החיים. אז איך אנחנו פוגשים רגשות? זה העניין, שבאמת איך אפשר להביא את מה שאנחנו כבר כן יודעים על מיינדפולנס, על היכולת להיות עם הדברים. וכמה דברים שחשוב לדעת, זה שכשאנחנו מתחילים באיזה תהליך של להיפתח אל רגשות, של כן לאפשר להם, שלא לעשות בדיוק את אותו דבר ולהיפטר מהם איכשהו, אז הרבה פעמים התמונה היא שהדברים נראים יותר דביקים או יותר מבולגנים או יותר מסריחים מקודם. זאת אומרת, איזושהי תחושה שהניקוי, כמו בפסח, כן? חלק מאיתנו הולכים לעסוק בזה, חלק לא, אבל כשמוציאים את הכל ומנערים, זאת אומרת, יש איזה רגע שבאמת רוצים לברוח מהבית. אז והיה מה ירה קודם עם האבק מאחורי הזה. אז יש משהו מזה. וחשוב לדעת שבסופו של דבר, לחיות עם הרגשות האלה, כן הולך להיות יותר קל מאשר להמשיך לקיים את המערכת המאוד מורכבת שיש לנו, שעד שעוזרת לנו להימנע מלהרגיש. ושהתרגול עצמו והעיסוק בזה יגדל בנו את האמונה של להרגיש זה דבר יקר. דבר יקר ודבר בעל ערך. שאנחנו לא מדובר רק בפתרון של לבעיה, אלא באמת בגישה אחרת לחיים שיכולים להיות מלאים יותר. ובאמת אני מרגישה שהדגש, כי זה כאילו כל כך מובן מאליו שאנחנו נמנעים מרגשות הלא כיפים, השליליים. אבל שווה לתת את הדעת לצד האחר, לקושי שלנו להישאר באמת עם תחושות של אהבה ושמחה. שווה להסתכל על זה. אני מזמינה אתכם. כמה מהר בהקשר רומנטי, תחושה של אהבה, כמו עם דברים אחרים, בורחים לפנטזיות, בורחים לכל מיני סיפורים, בורחים לתדר הזה, המנטלי. באהבה של הורים לילדים, כמה מהר בורחים לדאגה, או לתחושה שעוד רגע הוא כבר לא יהיה כזה חמוד. האפשור של הרגש, כי פשוט אנחנו לא רגילים לאפשר את העוצמות האלה, וזה לא פחות עוצמתי, ברור, להרגיש אהבה מאשר זעם או צער או כל אלה. אז אני, יש לי תרגולת לפעמים שאני מרגישה שאין לי מספיק זמן ביום לאהוב את שלושת ילדיי אהובים. אז אני מגיעה לזה כשהם הולכים לישון. אני פשוט מוצאת שזה גם באמת הפרק הפנוי של היום שלי, ואני פשוט מדליקה קצת את האור, ואני יושבת כמו עם בוסם נורא חזק ומסתכלת על כל אחד ומרשה לעצמי לאהוב אותם. וגם אלה, כמו שאמרנו, כל רגש הוא, המשך שלו הוא לא כזה ארוך, אז כעבור 3 דקות בערך אני יוצאת מהחדר וסיימתי את התרגול. אבל זה מין התרחבות כזאת, אני פשוט אגיד את זה שוב, זה לא רק השלילים, זה להרגיש, מדובר בלהרגיש, ולהחזיר אל עצמנו את הזכות. ולמצוא את הדרך למוסס את ההרגל המאוד טבוע שלא לעשות את זה. אז אחד הדברים שאנחנו בדרך כלל עושים, זה אנחנו נשארים עם המחשבה, עם המחשבה על הדבר. ואז אותה מחשבה, לא משנה מה זה, מקפיצה אותנו באסוציאציה למחשבה קשורה, וככה הרגש של החרדה, של הכעס, ומה שזה לא יהיה, נשמר מקפיצות של, מאיזשהו איסוף של, של מחשבות בנושא. אבל לא באמת הרגשנו. והדבר האחר הנפוץ שאנחנו עושים זה, כמו שסנדיה הזכירה כמה פעמים, זה הניתוח, זה הלחשוב על. ובאמת לתהות על, על השורש, על המקור, על הנסיבות, על הסיטואציה, על הנטיות שלנו, ושוב להיות מפוקסים על, על הרמה הסיפורית, הרמה של הנרטיב, הרמה של המיינד המנטלי. ומה שאנחנו באמת צריכים לעשות זה לרדת. לרדת לרמת התחושות בגוף. וזה הדבר היותר מתחמק. ואיכשהו זה כלי שלנו, זה לא רק הדבר שאנחנו מסתובבים איתו, מגיעים איתו למקום מקום, ואיכשהו צריכים להכיל מדי פעם, ולקחת לרופא ולתקן וכך. באמת, אחד הם. הגוף והמיינד. ובאיזשהו מקום הביטוי הפיזי הוא ישיר יותר. זה קצת כמו מלאלי, שמגיע ילד חדש לכיתה באמצע השנה. ויש את כל התהייה למה הוא הגיע דווקא עכשיו, למה באמצע השנה, ומה המוצא שלו, מה הרקע הסוציו-אקונומי שלו, ומה המצב, ואנחנו רואים, רק אתם שומעים גם, איך כל הדבר הזה מרחיק אותנו מלפגוש את הילד. ויש איזשהו מקום שצריך את כל זה לנקות כדי להסתכל לו בעיניים. אז זה ככה, זה הילד. זה פשוט לקחת, כי בחיים הדברים האלה קיימים, ולקחת את הזמן הזה, את התרגול, את התרגול הזה, ובהמשך, כדי לחקור באמת מה זה פחד, מה זה המופע, ממה זה בנוי. בנוי הרבה פעמים ממחשבות, מחשבות על דברים שרובם בטח לא יקרו אף פעם, אבל יש את המחשבות האלה. והאם אפשר להרגיש את הרעד, את הקיבוץ, את המתח בצער? האם אפשר להרגיש את הקיבוץ, את החולשה, את הגל, את העוצמה של הגל? באהבה, כמו שאמרתי, בכעס. האם אפשר באמת להיות האש, להיות באש, להיות בהרגש? כמו שאמרתי על הגוף, אני מכירה זוג ש... הבן שלהם היה בשירות הצבאי, וברגע שפתחו את הדלת לקצינים שמבשרים על פציעות, האבא ירד על הברכיים. זאת אומרת, לא, אף אחד עוד לא הספיק להגיד משהו, אבל הגוף כבר הבין את הסכנה. אז כאן יש את האפשרות באמת להיות באמת של הרגע, בביטוי של הרגע. אולי זה נשמע כמו אוסף של, של תחושות, של סימפטומים, אבל הם מדברים אליהם באופן מאוד מאוד ישיר את הסיפור, בלי ההסחות, בלי הפלפול ובלי הניפוח או העיוות של הדברים. ובגוף באמת אנחנו מרגישים ש... שכולה, כל העוצמות הם בין 30 ל-60 שניות, באמת. שזה יכול רק, זה יכול קצת להרגיע אותנו, להעיז, לחקור את זה ככה. כשאנחנו באמת מאפשרים את ה... ריקוד הזה, שאנחנו מאפשרים לעוצמות האלה של האנרגיות באמת בלי לגרש אותן בכל הדרכים המוכרות, אז אנחנו זוכים למופע, לראות את ההשתנות, את הגדילה וצמצום ושינוי מרגש לרגש, מדבר לדבר. אנחנו רואים איך כעס הופך הרבה פעמים חושף את המקום הפגיע שממנו זה בא, ואיך עצב הרבה פעמים חושף אותנו למתיקות, לשמחה מאוד מאוד גדולה. ובעצם זה ההזדמנות עבורנו לריפוי מאוד מאוד עמוק. או לאפשר לעצמנו באמת להיות חשופים לאלמנטים מבפנים. מישהו אמר שרגשות הם כמו קרסים של דייג. טוב, לא סתם, כן, לא סתם עשו אותם ככה, זה תופס טוב, הם תופסים אחד את השני. אז כשמנסים להוציא אותם, נניח מצנצנת, אז הם ככה. אחד גורר, אחד גורר, אחד גורר, אחד. אז זה הריקוד, זה מופע מעניין, שאם אנחנו מאפשרים אותו, מגלה הרבה דברים, מגלה הרבה גוונים, מגלה הרבה... את הקשרים בין הדברים, שהקשרים בין הדברים היו קיימים, אבל כשהסתכלנו רק על על פני השטח, פספסנו הרבה. אז ככה אני חוזרת למודל הזה של הריים, ולפעמים רק חלק מהמודל הזה הוא רלוונטי או אפשרי. יש לפעמים זיהוי זה הכל. פשוט זיהוי, ולפעמים אנחנו יכולים לזהות בדיוק, בסוג של דיוק מאוד מאוד נכון, וזה כל מה שצריך לעשות. כמו איזה, שוב, איזה ילד שהיה מאחורי כולם, וכשראינו אותו, זה היה מספיק. זה כל מה שהיה נחוץ שם. וקבלה. לפעמים אפשר, ולפעמים פחות. לפעמים אנחנו פשוט נחשפים שם, נחשפים לרבדים של התנגדות, של חוסר קבלה. והעבודה היא לזהות אותם. זאת אומרת, מה זה קבלה? כאילו קבלה זה הנתון, כשאין כל מיני דברים שאנחנו, העבודה שלנו זה לנסות לראות אותם, להרגיש אותם, והרבה פעמים שוב בגוף, להרגיש את הקיבוץ, להרגיש את החסימה, ולפעמים בסיפור, במשפטים, בשיפוט, בהאשמה, בהלקאה עצמית. אז לפעמים... כל הזמן יש משהו שאפשר לעשות ועוד דברים שאולי אי אפשר כרגע. אז קבלה, מין מהלך שלם, שאנחנו רואים מה אפשר. אם אפשר לנשום ולהיות עם ההתנגדות, אם אפשר לנשום ולמוסס קצת את המופע של ההתנגדות. וחקירה, לשדה רחב או מלא, כמו שאני אמרה, exploration, יש כאן טריטוריה, נוף מגוון, שבאמת אפשר אין סוף לפרטים ולגוונים שאפשר לפגוש. וכמו שאמרתי, לראות איך הדברים, כשאנחנו מאפשרים אותם, את הרגשות, איך הם יכולים להשתנות, לבדוק מה מקיים אותם. המחשבות, לבדוק מה קורה כשאנחנו חשים אותם בגוף. ולראות את המקום באמת המדהים, מישהו אמר בקבוצה, מה זה הדבר שיכול להסתכל על? זאת לגלות את את היכולת שלנו לקחת את הקצת מרחק ולהכיל דרמה שלמה ולא לגמרי להיות בה וגם לא להיות מנותק ממנה. והמקום הדק הזה שיכול להכיל ולחקור, שם תמון באמת החופש שלנו. והריפוי שלנו, אבל זה בכלל לא דבר מובן מאליו. אני מעודדת את ה את ה את ה את האומץ ואת באמת הגילוי הזה של לראות למשל כעס וצדקנות ולהרגיש את ההזדקפות של השלד כמעט, ולראות את המשפטים ולראות את זה. לא לגמרי להיות בזה, לא להיות אותו בן אדם שזה אני באותו רגע, שאומר ככה וככה וזה אמור להיות, והיא לא הייתה צריכה וככה, אלא לראות את המופע הזה. ו100% הבדל שזה עושה. זה לחקור גם את האפשרות לחקור. זאת אומרת, לראות איך אנחנו באמת יכולים להיות אחרים ממה שנראה לנו. שזה בעצם מביא אותי ל-non-identification, החוסר הזדהות. ובאמת, הכותרת הזאת יכולה להיות מבלבלת. ומישהי באמת העלתה את זה בקבוצה היום, שאם נותנים המון כבוד לרגש ובאמת מרגישים ובאמת נותנים, אז החוסר הזדהות יכול להרגיש מין ניתוק קליני, זה לא באמת קורה. זה מוריד מתחושת האמת של הגילוי. אז אפשר לתרגל או לבדוק את העניין של החוסר הזדהות בהרבה פנים ורבדים. לא חייבים לקחת את זה במרחק פילוסופי, או לא מומלץ. ואפשר לקחת את זה ככה, כמו ידיד הודי שלי, שהיה לי זכות לחיות עם משפחה בכפר, מאוד נידח בדרום הודו, במקום שלא היו תיירים, ולחיות עם משפחה מקסימה, אבא שהיה מורה בכפר, והוא היה מסתובב עם הילד הכי צעיר, בבקרים היה מחזיק אותו, והילד היה מצוברח, ואבא כל הזמן ניסה לרצות אותו. ואבא היה מחוייך כזה, אני זוכרת שהוא בא אליי ואמר, morning angry. וזה, והקבלה הזאת, זה לא, כן, לא איזה ביג דיל, זה מה שיש לילד שלי, יש לו כעס בבוקר. אז אני עושה את המיטב. אז לפעמים ה-non-identification, הלא להזדהות, זה להיות אותו חבר, אותו אחר קצת, שבדיוק כשאנחנו הרשינו לעצמנו להיות ההרגש, או להיות הזעקה של הכאב, אותו חבר יודע שזה לא כל מה שאנחנו, שזה מה שכרגע, וגם אנחנו אותו בן אדם כיפי שאפשר לרוץ איתו בים, או לעשות כל מיני דברים אחרים, ולפעמים באמת אנחנו צריכים להיות אותו חבר. וזה המשמעות יכולה להיות, באמת, של החוסר הזדהות. היא הזדהות. אז דורש מאיתנו הרבה אנרגיה, הרבה אומץ, לעבוד עם רגשות. שמעתי סיפור על אישה שהלכה עם הבת שלה, בת 3-4, לסופר, והיא מסתובבת בקניות, והבת שלה מתחילה להשתולל ולא הוריד דברים מהמדפים, והאמא ממשיכה עם העגלה ואומרת, טלינקה, יהיה בסדר, עוד מעט נגיע הביתה, נשתה משהו חם, והיא ממשיכה, ויש לה רשימה, והיא ממשיכה לשים את המצרכים בתוך הסל, והילדה נשפכת על הרצפה ומתחילה באמת סצנה נוראית, והיא, טלינקה, עוד מעט נגיע הביתה, תרגעי, תנשמי, יהיה בסדר, והיא ממשיכה כשהיא, והילדה עוד יותר ועוד יותר, וכשהם מגיעים בסוף לסיום ולקופה, הקופאית אומרת, תשמעי, אני פשוט מתפעלת ממך מהיכולת להיות כל כך שלווה ורגועה עם הילדה שלך, עם טלי, שככה משתוללת ואומרת, אה, לילדה שלי קוראים מאיה, אני טלי. אז זה משהו מזה, זאת אומרת, איזשהו טוב שאנחנו... איכשהו נשמרים איתו, ופמה צ'ודרון קוראת לתכונה הזאת מייטרי, מהמסורת הטיבטית. איזשהו טוב בסיסי, שגם כשהדברים באמת נראים לא ראויים, אנחנו מצליחים לשמור עליו, כי הוא המפתח גם לטוב החוץ. זה לא יכול ללכת החוצה בלי שזה יהיה קיים. אז אנחנו, אני מזמינה אותנו באמת להמשיך בחקירה הזאת, למה שבמסורת הדאו קוראים 10,000 הסמכות ועשרת אלפי הצערים, או ככה אומרים?
כאבים.
כאבים. פמה צ'ודרון, שהיא אומרת, יש לה שפה, אני גם יודעת שהיא תורגמה, אבל אני לא יודעת איך התרגום, אבל באנגלית יש לה שפה נורא מזמינה. היא קוראת לזה come as you are, come as you are. לבוא לרגע, לבוא לתרגול, באמת לגמרי כפי שאנחנו. אין לי תרגום, זה שיר, אני אקריא אותו באנגלית. Don't surrender your loneliness so quickly. Let it cut more deep. Let it ferment and season you as few human or even divine ingredients can. אז ההזמנה היא לא לוותר כל כך מהר על הבדידות. לאפשר לו להגיע עמוק, לחתוך עמוק, לאפשר לו להעביר אותנו את התהליך הזה של האישון, כן, בשר, אישון וציסה, כמו שמעט מרכיבים אנושיים או אפילו אלוהים יכולים לעשות. אז אולי היום הוא היה אומר, לא למהר להגיע בבית, בערב, לבד, לא למהר להגיע לפייסבוק, לא למהר כל כך ל-VOD, או להיות עם הדבר הזה, קצת לפני התנועה לשנות ולתקן ולשנות את האווירה. היום יש לנו הרבה יותר מדי אמצעים להימנע. אבל יש לנו גם את זה. יש לנו גם את האפשרות להיפגש ביחד ולתרגל ולהשאיר את כל האמצעים האלה באמת מאחור, וזה נגיש ליופי שאנחנו עושים את זה. אז תודה על הקשבה.